שבת קודש, פרשת משפטים. התורה מתחילה בפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, למה התורה מתחילה עם האות וו, ואלה המשפטים? היה צריך להיות כתוב, אלה המשפטים. וו הוא תמיד מחבר. כשהפסוק מתחיל עם וו, הוא אומר לנו שזה מחבר אותך עם מה שנאמר קודם. אומר רש"י, מה החיבור כאן? מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. זאת אומרת, מה אלה הפרשה הקודמת, פרשת יתרו, שהתורה מספרת לנו על קבלת התורה, והתורה מתארת לנו את מעמד הר סיני, אף אלה, גם אלה המשפטים, שייכים לסיני. לכאור צריך להבין, הרי ברור שכל התורה היא מסיני. למה צריך הדגשה שמשפטים היא מסיני? כל התורה היא מסיני. כדי להבין את זה, מאזינים יקרים, צריך לדעת שבתורה יש שלושה סוגים של מצוות. יש מצוות על שכליות, שנקראות חוקים, שהן מצוות שהתורה לא מסבירה למה, ואנחנו לא מבינים למה, אין להם היגיון, כמו שעת נס, פרה אדומה, כל מיני התארה. יש מצוות שהתורה מסבירה למה מקיימים אותם, ונותנת הסבר, כמו שבת, חגים ועוד, הם נקראים עדות. ויש מצוות הגיוניות, פשוטות, שגם השכל האנושי מבין את זה, הם נקראות משפטים. אז אמרנו, יש לנו חוקים, עדות ומשפטים. משפטים למשל, כמו לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך, הדרת פני זקן, זה דברים שהשכל לבן מחייב אותם. הנטייה הטבעית שלנו היא להשתית את המצוות הללו, משפטים, על שכלנו והבנתנו. ונדמה לנו שאין הכרח להגיד ולהאמין שזה בא מהקדוש ברוך הוא, מהתורה הקדושה. כי השכל לבן מחייב אותה. כדי לקיים, לא מוכרחים לחבר אותה עם סיני, עם התורה. כי כדי לא לפגוע בזולת, זה דברים הגיוניים ומובנים מאליו, ועוד מצוות של בן אדם לחברו. באה התורה בפרשתנו ואומרת, ואלה המשפטים. מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. אם אתה רוצה לקיים את המצוות הללו שהשכל מחייב אותם, שתקיים אותם, זה רק אם תהיה מחובר עם סיני, עם אמונה שזה בא מהקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם. לכן מיד אחרי תיאור מעמד הר סיני, מתחילה התורה להגיד ואלה המשפטים. כי צריך לדעת שחזר לימדו אותנו, שאדם אסור לו לסמוך על השכל שלו, למה? כי אין אדם חוטא אלא אם נכנס בו רוח שטות. זאת אומרת שבזמן שהיצר הרע מתגבר על האדם, אין שכל. השכל נלקח ממנו. השטות גוברת. אתם יודעים שאני מתעסק כבר עשרות בשנים בשיקום אסירים ובפעילות בתוך בתי הסוהר. הרבה פעמים יצא לי לשאול אסיר שעשה מעשים קשים, איך יכול להיות שאתה נראה לאדם נורמטיבי, נורמלי, עשית מעשים כאלה? רוב התשובות של האסירים הם, הרב, תאמין לי, שבזמן שעשיתי את זה, זה לא היה אני. השכל נלקח ממני. אבל אם אני שומר את זה, כי אני מאמין שזה רצון הקדוש ברוך הוא, זה נותן לי את העוצמה לקיים אותם. סיפרתי כבר פעם את הסיפור עם רבינו רב לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו יגן עלינו, שנקרא סניגורן של ישראל, שפעם אחד בליל הסדר קרא לשמה שלו וביקש ממנו שיביא לו עכשיו חתיכת לחם. השמש יצא וחשב, איפה אני יכול להשיג עכשיו לחם ליל הסדר? אחרי כל הניקיון שעשו לפני פסח, בדיקת חמץ, שריפת חמץ, חשב וחשב, עד שהחליט ללכת לאיזה פושע הכי גדול בעיר, אולי אצלו הוא ימצא. הגיע לביתו של הפושע, הוא פותח את הדלת ואומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו השמש, אולי נשאר לך חתיכת לחם? הוא נתן לו שתי סתירות מצלצלות, תעוף מפה, אני שובר לך את הידיים ואת הרגליים. אשתי כבר חודשיים מקרצפת ומנקה את הבית מחמץ, אתה בא לבקש חמץ בפסח? השמש חזר לרבי ואומר לו, רבי, מכות קיבלתי, לחם לא קיבלתי. לאחר כמה דקות אומר לו הרבי, תשיג לי עכשיו כמה גרמים של סמים. השמש יוצא וחושב, מאיפה ישיג לרבי עכשיו סמים? החליט ללכת עוד הפעם לאותו פושע. הוא בא אליו, הוא פותח את הדלת וצועק, אמרתי לך שם פה חמץ? לא, 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 אני לא רוצה חמץ. אז מה אתה רוצה? שחת, אני רוצה משהו מהסמים האלה. זה. מיד הוציא לו ונתן לו. השמש הביא את הסמים לרבי ליצחק. ורב לוי יצחק לקח את הסמים ביד, נכנס לבית המדרש, הרים את ידו לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, זה שלא יהיה לחם בפסח, אין על זה עונשים, אין משטרה, אין בתי סוהר, אין שופטים, לא מצאתי פירור. זה שאני מחזיק פה ביד הסמים האלה, כמה חוקי הענישה יש על זה, כמה בתי סוהר, תוך דקה מצאתי את זה. מה זה מלמד אותנו? שאם אדם עושה דבר בגלל אמונה ויראת שמיים, זה נותן לו את הכוח למסור את נפשו על זה. אבל אם הוא עושה את זה רק בגלל שהשכל מחייב, אז אני כבר עם השכל שלי ידע איך להסתדר עם המשטרה, איך להסתדר עם החוק, כי כרגע שנכנס היצר הרע אין שכל. וזהו הכוונה בפרשתנו, ואלה המשפטים, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. אני יכול לקיים את המצוות שנקראים משפטים בין אדם לחברו רק אם אני מאמין שזה מסיני. אותו דבר למדנו בפרשתנו, יסודות החסד, שאפשר לקיים אותם רק אם אני מאמין שזה מסיני. כתוב בפרשתנו, אם כסף תלווה את עמי, אומרים חזר, בכל מקום שכתוב אם, זה אם אתה רוצה או לא. כאן אם זה חובה. כך אומר רבי שמואל, כאן זה חובה. זאת אומרת שהחסד לא עניין של נדיבות לב, אלא חובה על כולנו כעולם חסד ימנה. אם כסף תלווה את עמי, אומרים חזר, מה זה את עמי? שלא תנהג בו מנהג ביזיון. שהוא בא להלוות ממך כסף, תזכור שהוא מעמי, הוא מעם השם, צריך לכבד אותך, לכבד אותו. את אני עמך, אומר רשי, מה זה אני עמך? תסתכל בעצמך כאילו אתה אני, אתה זקוק להלוואה. בוודאי היית רוצה שלא תתבזה בעת שהם מלווים לך, אותו דבר אתה צריך להרגיש את השני שבא להלוות ממך. עליך לדמות בעצמך כי אתה הלווה והוא המלווה. לא תהיה לו כנושה. אל תהי דומה עליו כאילו אתה מלווה אותו. אלא כאילו אתה מלווה ממנו. במסכת בבא מציע אומרת הגמרא, מניין לנושה בחברו מנה ויודע שאין לו לשלם, אסור לעבור לפניו. זה שילבה ויודע שהלווה אין לו לשלם, אסור למלווה לעבור לפניו, כי הוא יתבייש כי אין לו לשלם לו. שמעתם? עד כדי כך התורה מצווה עלינו. לא צד סימון עליו נשך. זאת אומרת, החסד צריך להיות נקי לגמרי ללא קבלת טובות הנאה כלשהו. והנותן לעצמו הנועה מן החסד, עונשו חמור עד למאות, שלא קם לתחיית המתים. לכן, רבותיי יקרים, צריך לדעת איך מגיעים לדרגה כזאת לעשות חסד כפי שהתורה מצווה עלינו, רק אם אני מאמין שזה מגיע מסיני. כך ציווה לי הבורא, זה רצון הבורא, אז אני עושה את החסד עם כל המידות הטובות ועם כל הדרך המופלאה שהתורה מצווה עלינו. מאזינים יקרים, השבת מוציאים עוד ספר תורה וקוראים בו פרשת שקלים מפרשת כי תשא. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מצוות עשה על כל אדם ישראל לתת מחצית השקל בכל שנה ושנה. ומהכסף הזה היו קונים את הקורבנות שהיו במקדש, עולות התמיד, מוספים, נסכים, מנחות, קטורת. וצריך להביא את הקורבנות בכל שנה מהתרומה של אותו שנה ולא שנה אחרת. והחיוב הוא על כולם, אפילו העני המתפרנס מהצדקה צריך למכור כסותו שעל כתיבו ולתת מחצית השקל. שנאמר העשיר לא ירבה והדל לא יעמיד ממחצית השקל. לכן התחילו בראש חודש אדר להשמיע על השקלים, להודיע תזכרו תכינו את השקלים כדי שכל אחד יכין מחצית השקל. תקנו חכמים שבשבת הסמוכה לחודש אדר יהיו קוראים בתורה פרשת שקלים, לפי שבשבת נאספים לבית הכנסת ושומעים את הקורא בתורה, על ידי שהוא קורא פרשת שקלים, זה הכרזה, תזכרו שיש מצוות שקלים. עכשיו שאין לנו בית המקדש, אבל בכן אנחנו קוראים בפרשה זו, כדי שתחשב לנו הקריאה בתורה כאילו קיימנו את המצוות בפועל, כמו כתוב, כפי שכתוב בהושע, ונשלמה פרים שפתנו. וגם אנחנו עושים את זה כי מקווים שהבית המקדש ייבנה בכל רגע ורגע, נהיה מוכנים שלא נשכח שקיימת מצוות שקלים. חז"ל אומרים שהמצווה הזאת של מחצית השקל לחביבה על ישראל, כי ממנה לומדים, למדים, לאהוב את כל אחד ואחד מישראל אהבה גדולה, שהרי כולם שווים לפני אבינו שבשמיים. קורבנות הכפרה נשים על ידי כל ישראל בשווה, בשווה, אין אני, אין עשיר לפני המקום, כולנו בנים לקדוש ברוך הוא. ויש עוד עניין, למה מקדימים קריאת שקלים לפני קריאת זכור? הרי בתורה זכור כתוב קודם, לפי שבזכות מצוות שקלים זכינו למחיקת העמלק של האמן הרשע. כמו שאומר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד אמן לשקול שקלים כדי לחלות את עם ישראל. כמו שנאמר במגילת אסתר, ועשרת אלפים כיכר כסף ושקול על ידי עושי המלאכה להביא אין גנזי המלך. לפי כך הקדים הקדוש ברוך הוא מצוות שקלים, שבא אמן אומרים לו רגע, יש כיפת ברזל נגד השקלים שלך, השקלים שעם ישראל תרמו במקדש, במשכן, זה השקלים האלה, לא ייתנו שהשקלים שלך יעבדו. זהו העניין של מחיית עמלק. חז"ל אומרים לנו שמשה רבנו התקשה, כיצד יכול מטבע קטן להיות כופר נפש? אמר המאיר, שהשם הוציא כמו מטבע של אש, והראה למשה רבנו ואמר לו, זה ייתנו. אתה רואה את המטבע שיש? כזה ייתנו. צריך להבין מה הקשר של אש למטבע. מטבע זה נחושת, כסף. שמעתי פעם מאבא שלי, זכר הצדיק לברכה, שאמר, משה רבנו התקשה, איך יכול להיות שכסף, דבר חומרי, יכול לכפר על נפשותיכם. נפש זה דבר רוחני, לכפר על החטאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק משה, תלוי איך אני משתמש עם הכסף. תיקח אש, האש הזה חס וחלילה יכול לשרוף ולהרוס, באותו אש יכול לחמם, להעיר, לבנות, תלוי איך אני משתמש עם האש. אותו דבר זה כסף, תלוי איך אני משתמש עם הכסף. אני יכול לקחת את הכסף לתאוות וליצרים, ואני יכול לקחת את הכסף ולבנות בית מקדש, לעשות מעשה חסד. תסתכל מטבע של אש, כמו שאש תלוי איך אני משתמש בו, האש יכול לחמם, להעיר, לבנות, ככה כסף יכול לבנות ולהעיר ולחמם. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, מדבר שקר תרחק. אומר על זה ספר החינוך, הנה הזכירה התורה בו בדבר שקר תרחק, לשון ריחוק. למה כתוב ריחוק? לרוב מאוסה, שזה מאוס, מה שלא הזכירה התורה כן בכל שאר האזהרות, כי השקר ניתב ונהלך בעיני הכל, אין דבר מאוס ממנו. למה? שהשם יתברך הוא כל אמת, וכל אשר איתו אמת. וכך כתוב בספר חרדים פרק י"ב, מצוות עשה לדבר אמת אפילו במילה דעלמה שאין בו הפסד ממון, אפילו בדברים רגילים, מילה דעלמה, שנאמר מדבר שקר תרחק, עצם הדיבור של שקר תתרחק ממנו, משמע אפילו אין הפסד ממון, רק דיבור בעלמה. כך אנחנו רואים מדברי מרן הבית יוסף בשולחן ערוך בהלכות אבלות, שכתב, מי שמת לו מת ולא נודע לו, אינו חובה שיגידו לו, ואם אומרים לו את זה, על זה נאמר מוציא דיבה וכסיל. אבל אם הוא שואל עליו, אם הוא שואל על אותו מת אם הוא חי, אין לו לשקר ולומר חי, שנאמר מדבר שקר תרחק. מכאן אתה למד שאפילו מדובר באינפורמציה, בסיפור דברים, דעת מרן שיש בזה איסור. החזון איש, זכר צדיק לברכה, כותב בספרו אמונה וביטחון, דברים אלפים בעניין זה. כך הוא כותב, ראוי לקבוע דיבור במידת האמת המתוקנת, ולא במידת השקר המקולקלת. כי חז"ל החמירו בזה מאוד, וקלקולה של השקר מצוי מאוד, והפסדיה עצומים. מוסיף החזון איש ואומר, שינוי הדיבור מאמיתת המדובר, גם כבשם שקר יקרה. וגנות השקר, זה לא בגלל המרמה שבו, שמשתמש בשקר כדי להרוויח, אלא עצם שהוא משנה את האמת, זה נקרא שקר. מאזינים יקרים, לא רק דיבור שקר אסור, אלא אפילו כשאדם לא משקר, אבל מבטיח לחברו שיעשה לו איזה דבר, ובליבו חושב שלא לקיים את הבטחה, גם בזה הוא עובר על איסור עם צדק. כמו שדרשו חז"ל במסכת בבא מציע ממתת, על הפסוק בויקרא י"ט, איפה צדק ואין צדק יהיה לכם, שיהיה אין שלך צדק ולאו שלך צדק. וכשאתה אומר דבר, תקיים אותו. ומידת החסידות הוא שאדם יקיים לא רק מה שהוא מוציא מהפה, אלא גם במה שהוא חושב. כדוגמה שמביאה הגמרא במסכת מכות כ"ד, שרב ספרא היה לו חפץ אחד למכור. הוא בא אדם אחד לפניו, בשעה שהיה קורא קריאת שמע, ואמר לו לרב ספרא, אני רוצה לקנות ממך את החפץ בכך וכך כסף. רב ספרא לא ענה לו. למה? הוא היה באמצע קריאת שמע. אותו אדם חשב שהסכום שהוא הציע לרב ספרא לא מספק את אותו, אז הוא הוסיף עוד סכום. לאחר שרב ספרא סיים לקרוא קריאת שמע, אמר לו, קח את החפץ במחיר הראשון שאמרתי לך. למה? כי במחשבתי הסכמתי לסכום הזה, ואני לא משנה החלטה שהחלטתי במחשבה. מאזינים יקרים, מהדברים הקדושים שהבאנו כאן, ומספר החינוך, שהוא כותב שהשקר הוא דבר מאוס, כדוגמה נבילה סרוכה מאוסה, שכאשר אדם עובר בקרבתה, הוא בורח מהריח הנודף ממנה. לפי זה אפשר להבין למה כתוב על שקר מלשון הרחקה. להתרחק, כי הדבר הוא מביא ריח נודף שהוא גורם שאדם מתרגל לשקר. כפי שכתוב בפרקי אבות, שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. וכך פירש הסיפורנו על הנאמר בפרשתנו, מדבר שקר תרחק, מכל דבר שיוכל לסבב שקר, כמו שלמדנו במשנה, שמא מתוכם ילמדו לשקר, תרחק. כך מובא בספר חסידים, אם תראה בני אדם שמתלחשים ביניהם, אל תשאל להם מה אתם מתלחשים, כי אולי בגלל שלא רוצים שתדע, יגידו שקר. הפלא יועץ כותב בעוד שין, בלשון הזה, מה מאוד צריך להיזהר שלא לשאול מחברו, שיגיד לו דבר שיש לחוש שזה אצל החבר בגדר סוד, כי הוא ישקר לך. וכן לא ישאל מחברו בתורת השאלה חפץ, שיש לחוש של אין לחברו רצון להשיל אותו לך, ומפני הבושה יבוא לשקר ולהגיד לך אין לי את זה. או למשל, עשית שמחה, בר מצווה, חתונה, ברית, כל מיני אירועים. אתה פוגש את חברך שלא השתתף בשמחה, ואתה הזמנת אותו. אם תשאל אותו, למה לא באת להשתתף בשמחתי? סיכוי רב שחבר שלך יגיד לך איזה תירוץ שקרי. לא הרגשתי טוב, הבן שלי היה חולה, עוד מיני סיפורים. על כן, אומר הפלא יועץ, השתדל במצב כזה לפתוח את השיחה עם החבר שלך כך. תגיד לו, שלום לך, אני בטוח שהייתה לך סיבה טובה לא לבוא לשמחה שלנו. ובכך אתה חוסך ממנו לשקר. וכך אומרת הגמרא במסכת שבועות למד א', מניין לנושה בחברו במנה, מישהו חייב לשני 100 שקל, שלא יאמר אני אתה אותו, אני אדרוש ממנו 200, ואז הוא יצעק לא 200, רק 100. דרך זה הוא יודע לכל הפחות על 100, והתחייב לי שבועה, ואז אני אגלגל עליו שבועה ממקום אחר. תלמוד לומר מדבר שקר תרחק. אפילו שעל ידי זה, הפטנט הזה, שאתה תגיד לו 200 ודרך זה, הוא באופן אוטומטי יגיד לך רק 100, על ידי זה תקבל את הכסף שלך, אסור לך, כי מדבר שקר תרחק. הוסיף על זה ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, שבזה אפשר לבאר את דברי הנביא מלאכי. הנביא אומר על הכהנים, תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. הוא לא נאמר ועוולה לא נמצא בו, אפילו בשפתיים. הוא השתדל לא להוציא בשפתיים מילה לא נכונה, אפילו שהיה לו סיבה מוצדקת להחזיר את כספו, לא עלתה על דל שפתיו. זכיתי ללמוד בישיבת סלבודקה. הגאון רבי מרדכי שולמן, זכר צדיק לברכה, היה ראש הישיבה. הוא היה סמל ודוגמה לנו למידת האמת. פעם הדפיס הנהלת הישיבה פנקסי בלנקים, קבלות עם ציור של הישיבה על הבלנק, הישיבה סלבודקה שנמצאת בגבעת רוקח בבני ברק. כשראה ראש הישיבה את פנקס הבלנקים, אמר מיד, אסור להשתמש בהם, צריך לגרוס אותם מיד, להשמיד אותם. מה קרה? הוא הצביע על שני עצים שציירו ליד היכל הישיבה כדי לייפות את הסביבה. ואמר ראש הישיבה, בישיבה שלנו אין עצים כאלו ליד בית המדרש. זו תמונה שקרית, אסור להשתמש בהם. לא הועילו כל הניסיונות השכנוע של העננה, שיהיה בזה טובה לישיבה, יש הפסד כספי מהשמדת הפנקסים. ראש הישיבה אמר, מפנקס שיש בו שמץ של שקר לא תרוויחו. רק ההפך היה נכון. מאזינים יקרים, דוד המלך אומר בתהילים, שקר שנאתי ואתה איבה. הצדיקים אמיתיים שנאו את השקר, ראו בזה תועבה. שמעתי פעם מהבת של האדמו"ר מלילוב, זכותו יגן עלינו, הצדקת חנה קופ, עליה השלום, שנפטרה לפני שנה, שפעם ביקר בבית האדמו"ר עשיר גדול, ובבית קיוו שאולי הם ייהנו ממנו לצורכי הבית, היה ניוד גדולה. לפני שהגיע השיר הזה, נכנסו לחדר של האדמו"ר, ששם היה מקבל את האנשים, הרבי לא היה אותו רגע בחדר, והתחילו לסדר את החדר שיראה יפה, השולחן, כי שם היה מלא ספרים, כל מיני דברים אחרים, רצו שזה יראה מסודר. לאחר כמה דקות, האדמו"ר נכנס לחדרו, ומיד יצא וצעק, בשביל אנשים, בשביל אנשים, for mention, for mention. זאת אומרת, בשביל אנשים אתם יכולים, הולכים לשנות מהאמת. כי הצדיקים, אצלהם השקר זה תועבה. כתוב במדרש מחילתא. רב נתן אומר, מדבר שקר תרחה, הרי זו עזרה לפרוש מן האפיקורסיות. לכאורה צריך להבין מה שייכות יש לפרישה מן האמינות והאפיקורסיות אצל הציווי הזה מדבר שקר תרחק. ההסבר הוא, כתוב בזוהר בפרשת פנחס, אי הוא אמת ואי הוא אמונה. אמת ואמונה הולכים ביחד. שלימות האמונה זה מידת האמת. כמו שמביא המאור בשמש, זכותו יגן עלינו, שמפרש את נוסח הברכה שאנחנו אומרים כל יום אחרי קריאת שמע, אמת ואמונה חוק ולא יעבור. רצונו לומר שכאשר יש האמת, והאמת מגיע יחד עם האמונה, אז האמונה היא מבחינת חוק ולא יעבור. שכל עוד שיש באדם איזה שקר, באיזה מידה או דיבור או תנועה, אי אפשר להשיג את האמונה על בוריה. ועכשיו מבינים את דברי המחילתא, מדבר שקר תרחק, הרי זו עזרה לפרוש מן האפיקורסיות. ומבינים את המעשה של האדמו"ר מלילוב, שאפילו בתנועה לא רצה לשנות מן האמת. כי ברגע שאני מאמין שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא, אז אני הולך עם הקדוש ברוך הוא שהוא אמת. וכך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. וכך אומרת הגמרא בסוכה, אמר רב זירא, לא אלי מאיניש לאינוקה תיאבין אלך מידה ולא יויב, משום דעושה לגמור ולשקרה. האדם לא יגיד לבן שלו, אני אתן לך משהו מתנה, ולא ייתן, למה? כי על ידי שהוא לא ייתן, הוא מרגיל את הילד לשקר. כמה צריכים להיזהר שהילד לא ילמד לשקר? לפעמים מישהו דופק בדלת, אבא מסתכל ככה בחור ורואה, אומר לילד, תגיד, אבא לא פה. אבא יושן. עוד דברים כאלה. הילד לאט לאט ללמוד שאפשר לשקר. אומרת הגמרא, לא, תיזהר מכל מינה שאתה מדבר עם הילד, תהיה דוגמה לאמת. אצל האדמו"ר הקדוש רב חזקאל אלברשטם משינבה, הוא היה בנו של דברי חיים מצאנז, אחד מהנכדים שלו בא למדוד בגד, ילד לקראת הבר מצווה, כל כך אהב את הבגד שלא רצה לפשוט אותו. החיית שידל אותו, אמר לו, אם תפשוט את הבגד אני אעשה לך כיסים יפים. מיד פשט הילד את הבגד. אמר הרבי לחיית, הוצאת מהפה, אתה חייב עכשיו לתפור לו כיסים יפים, כדי שהילד לא ילמד לשקר. מאזינים יקרים, למדנו שהפרשה מתחילה ואלה מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. הדרך להיזהר משקר, הדרך לקיים את המצוות כפי שאמרנו, של חסד של בן אדם לחברו, עם כל ההידורים, רק אם אני יודע מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. מאזינים יקרים, השבת היא שבת האחרונה של שובבים. הארי הקדוש גילה לנו על השבועות של שובבים שאפשר לתקן ולהתחבר בחזרה עם הקדוש ברוך הוא על ידי תשובה שלמה. כבר עברו כל השבועות, נשאר רק השבת. בואו נתחזק בשבת האחרונה בשובבים, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש סליחה על העבר ולקבל על העתיד, שהשבת, התפילות, השולחן שבת, החיות של שבת, שמחת שבת, יהיה אחרת לגמרי. ובזה נשפיע עלינו ברכה וביטול כל הגזירות. תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את כל הגזירות. שבת שלום ומבורך.